מסכת שבת פרק עשירי. הפרק שלנו ממשיך לדבר על ענייני הוצאה. משנה א', המצניע לזרע ולדוגמה ולרפואה והוציאו בשבת חייב בכל שהוא. וכל אדם אין חייב אלא כשיעורו, חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו. אז אנחנו יודעים שלכל דבר כמעט יש שיעור. לפעמים השיעור הוא כלשהו, לפעמים השיעור הוא יותר. אבל המצניע לזרע, לדוגמה ולרפואה, שם השיעור יכול להיות אפילו בכלשהו. אם למשל הוא הצניע זרעים, אנחנו למדנו בפרק הקודם שזרעים צריכים להיות או פחות מכגרוגרת, או חמישה, או זרע קישואים שניים, זרע דלויים שניים. אבל אם הוא מצניע, הוא החליט בעצמו להשקיע אפילו בזרע אחד, הוא יהיה חייב אם הוא יוציא את זה. חייב בכלשהו. כלומר, אם הוא מייחד את זה, אז הוא חייב. ולדוגמה, הכוונה, הוא מצניע משהו שהשיעור שלו עצמו לא שווה, אנשים לא מצניעים כמוהו, לא שומרים כמוהו, אבל הוא שומר את זה כדי להיות דוגמית. נגיד חתיכת בד או משהו כזה, להיות דוגמית, רוב האנשים זורקים את זה, אבל הוא שומר את זה לדוגמית, גם הוא, אם הוא יוציא את הדוגמית הזאת, הוא יהיה חייב. ולרפואה גם, דבר של רפואה, הרבה פעמים תרופה, במינון מאוד קטן, ולכן בכל שהוא. והוציאו בשבת בכל, חייב בכל שהוא. וכל אדם אין חייב אלא כשיעורו. אדם אחר שיקח את הזרע שהוא הצניע, לא יהיה חייב אלא אם הוא יוציא כשיעור. כי רק המצניע חייב בשיעור שהוא הצניע. גם אם אדם אחר יוציא את מה שהוא הצניע. חזר והכניסו, אינו חייב אלא כשיעורו. כלומר, אם אותו מצניע, נגיד לקח את הזרע, רצה לזרוע אותו והתחרט, חזר הביתה, הוא פטור על ההחזרה, על ההכירה מרשות הרבים והכנסה לרשות ההנחה ברשות היחיד. למה? כי אז הוא כבר הפסיק להיות מצניע, כי הוא התחרט, ואז חוזר להיות רק אם הוא הוציא כשיעורו. משנה ב', המוציא אוכלין ונתנם על האיסקופה. בין שחזר והוציאן, בין שהוציאן אחר, פטור, מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת. אז אנחנו עכשיו מתוודעים לרשות חדשה. עד עכשיו הכרנו רשות הרבים ורשות היחיד, כאן יש איסקופה שהיא לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, אלא משהו ביניים, שזה איסור דרבנן שנקרא קרמלית. מצד אחד היא רחבה על ארבעה טפחים, אבל גובה לא עשרה טפחים, לכן היא לא רשות היחיד. גם אי אפשר להגיד שהיא רשות הרבים, כי היא קצת בולטת וגם קצת רחבה. ולכן היא מצב ביניים. מדאורייתא היא לא רשות והיא בעצם מותר לטלטל ממנה ואליה, אבל חכמים אמרו שלא. כי זה דומה יותר מדי לטלטול לרשות הרבים. ולכן המוציא ויכולים לטעמל על גב האיסקופה הזאת על הקרמלית, אז הוא פטור, הכוונה פטור אבל אסור. ואז אם הוא חזר והוציא אותם החוצה, או שמישהו אחר הוציא אותם, זה לא משנה. כי אם מישהו אחר עשה את זה, אז כל אחד עשה חצי, זה פרק א' משנה א'. ואפילו אם הוא חזר והוציא את זה, הוא פטור כי לא עשה מלאכתו בבת אחת. הוא לא עשה הכירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים ברצף אחד. קופה שהיא מלאה פירות ונתנה על האיסקופה החיצונה. אף על פי שרוב הפירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה. כאן מדובר על איסקופה חיצונה. איסקופה החיצונה היא ממש חלק מרשות הרבים. היא נמוכה משלושה טפחים ולכן היא גם נקראת חיצונה כי היא ממש כנראה ברחוב. הוא לקח קופה שהיא מלאה פירות ושם אותה, אנחנו יודעים ושם אותה על אותה איסקופה חיצונה, אבל לא כולה על האיסקופה החיצונה, אלא חלקה עדיין בתוך רשות היחיד. אף על פי שרוב הפירות מבחוץ, אפילו אם אתה תסתכל בתוך הקופה, תראה שרוב הפירות כבר בחוץ, הם ממש לגמרי בחוץ. כולן, כן, בשלמות, פטור. עד שיוציא את כל הקופה, כלומר, קודם כל, כל הקופה נחשבת הוצאה אחת, ודבר שני, עד שיוציא את כל הקופה, הוא לא יהיה חייב, כלומר, כל עוד חלק ממנה נשאר ברשות היחיד, לא נחשב שהוא הוציא את זה בכלל. משנה ג', המוציא בין בימינו, בין בשמאלו, בין בתוך חיקו או על כתפו, חייב שכן מסע בני קהת. כלומר, הוצאה יכולה להיות ביד, בין אם זה ביד ימין, בין אם זה ביד שמאל, בתוך חיקו, הרבה אנשים נוהגים לשאת דברים בחיקם, ואפילו על כתפו, כן, אומרת המשנה שכן מסע בני קהת. בני קהת, עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. הנה, זה דרך לשאת בכתף, ולכן חייב על כל ההוצאות האלה. אבל לאחר ידו, ברגלו, בפיו, במרפקו, באוזנו, בשערו, כן? כל מיני חלקים של הגוף שלא רגילים להוציא בהם, אם זה על גב ידו או על רגלו, פיו, מרפקו, לא הכוונה שהוא הוציא מסטיק בפה, הכוונה שהוא הוציא חפץ בתוך הפה. מרפקו, באוזנו, בשערו, בפונדתו הופיע למטה. פונדתו זה כיס שחוגרים, אז אם הכיס הפוך, כן? כמו פאוץ' הפוך, ככה לא רגילים להוציא דברים, זה הרי לא נשמר ככה, אז אם הוא דחף לתוך זה משהו והוציא, הוא יהיה פטור על ההוצאה הזאת. בין פונדתו לחלוקו, יש לו את הארנק הזה שהוא חוגר, וברווח בינו לבין הבגד שלו הוא הכניס משהו. או בשפת חלוקו, כן, במכפלת, במנעלו, בסנדלו, פטור שלא הוציא כדרך המוציאים. כמובן פטור אבל אסור. משנה ד', המתכוון להוציא לפניו ובא לו לאחריו, פטור. לאחריו ובא לו לפניו, חייב. אז כאן מדובר שיש לו למשל, הוא חיבר משהו לבגדו. עכשיו להוציא ככה, למשל תלה משהו על עצמו, בדרך שהיא כן דרך המוציאים, ויצא. אבל מה לעשות? תוך כדי שהוא הולך לכיוון הפתח ולצאת, הסתובב הדבר הזה שהוא תלה בעצמו, והפך להיות תלוי אל החלק האחורי של הבגד שלו. הבגד שלו הסתובב, או משהו כזה. פטור. למה? כי לא התקיימה מחשבתו. מה זאת אומרת לא התקיימה מחשבתו? כשדבר נמצא מקדימה, הוא שמור שמירה מסוימת. כשהוא נמצא מאחורה, הוא שמור שמירה פחותה. אז בעצם לא התקיים מה שהוא רצה. הוא רצה להוציא את זה בצורה מסודרת ושמורה, וזה בסוף יצא לו הוצאה גרועה כזאת. לכן הוא פטור, כמובן פטור אבל אסור. לאחריו, הוא בא לו לפניו, חייב. כלומר, הוא התכוון שזה יהיה מאחוריו, לא היה אכפת לו שזה שמירה גרועה. וזה בא לו לפניו, יהיה חייב, כן? כי בכלל מתי ימנה? זה שהוא הוציא את זה לפניו, זה לא גורע מזה שהוא התכוון להוציא את זה בהתחלה מאחוריו. באמת אמרו, האישה חוגרת בסינר, בין מלפני בין מלאחריה, חייבת, שכן ראוי להיות חוזר. האישה החוגרת בסינר, יש לה סינר כמו של ימינו, והסינר הזה, אם היא תלך בו בצורה נמרצת, הסינר יכול, כן, הוא בעצם תלוי על צווארה, הוא יכול להגיע גם לאחורה. ולכן האישה החוגרת בסינר, אם היא נגיד שמה משהו בקיץ של הסינר, בין מלפניה בין מלאחריה חייבת. גם אם היא רצתה שזה יהיה מלפניה וזה יצא מאחריה, או הפוך, היא תהיה חייבת. למה? שכן ראוי להיות חוזר. כי היא יודעת שאם היא הולכת ככה, זה הרבה פעמים הולך אחורה. אז כשהיא שמה את זה מקדימה, היה בדעתה גם שגם אם זה יגיע לאחורה, זה עדיין בסדר. ולכן כן התקבעה מחשבתה, ולכן חייבת. רבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקין. מקבלי פתקין יש להם איזה נרתיק שהם תולים על צווארם ורצים עם הפתק, וגם הוא לפעמים חוזר אחורה, ולכן הם יודעים, גם כשהם שמים את זה מקדימה, שזה עלול להיות מאחורה, ובעצם התקיימה גם מחשבתם. משנה ה', המוציא כיכר לרשות הרבים חייב. טוב, זה לא חידוש. הוציאו שניים פטורים. שניים, או הכוונה שהם ביחד מחזיקים אותו, או הכוונה שאחד עקר והשני יניח. וזה מתוך ההבנה, כך כתוב בתורה, בנפש אחת תחייתה בשגה בעשותה, עד שהיא תעשה את כולה. לא יכול אחד לעשות, להוציאו והוציאו, שניים חייבים, כלומר, אם באמת הכיכר היה כיכר גדול או משהו כזה, ואחד לא יכל להוציא את זה והוציאו שניים חייבים, למה? כי כל אחד עשה מלאכה שלמה מבחינת עצמו. ורבי שמעון פוטר, רבי שמעון אומר, הפסוק הזה גם מנטרל, לא יכול אחד לעשות אחד והוציאו שניים. המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי. פטור אף על הכלי, שהכלי תפלה לו. כלומר, הוא שם בתוך כלי על הכלי, אם היה מוציא את הכלי לבד, היה חייב על הכלי. אבל הוא הוציא אוכלים פחות מכשיעור בפנים, והכלי הוא תפלה לדבר העיקרי שהוא מוציא שזה האוכל. האוכל הוא לא חייב עליו כי הוא פחות מכשיעור, והוא פטור גם על הכלי, כי הכלי תפלה. את החי במיטה, פטור אף על המיטה, שהמיטה תפלה לו. הוא שם את החי על מיטה והוציא אותו במיטה, כמו אלונקה. אז כמובן שהחי זה העניין המרכזי פה, ויש לנו כלל שחי נושא את עצמו, ולכן הוא פטור על החי, וגם על המיטה שהתפלה לו. את המת במיטה חייב. וכן כזית מן המת, כזית מן הנבלה, וקדשה מן השרץ, חייב. ורבי שמעון פותר, אם הוא הוציא את המת במיטה, יהיה חייב. על מה? על המת. לא על המיטה, כי המיטה תפלה, אבל על המת הוא יהיה חייב, כי המת לא נושא את עצמו. ואותו דבר, אם הוא מוציא כזית מן המת, כזית מן הנבלה וכעדשה מן השרץ, חייב. כלומר, המשנה מחדשת לנו שכל מיני דברים שיש להם טומאה, שיעור הוצאה החשוב שלהם הוא בשיעור הטומאה שלהם. אז באמת זה יהיה כזית גם בנבלה, ובשרץ זה יהיה עדשה. ורבי שמעון פותר, למה? הוא אומר, גם באמת, בעיקר באמת, הוא אומר שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא הוציא את המת כדי שיפסיק להיות הטומאה בתוך הבית, גם כך בשאר הטומאות. ולכן המלאכה לא נעשתה בשביל שהמת יהיה בחוץ, אלא כדי שהמת לא יהיה בפנים, ולכן הוא יהיה פטור על ההוצאה הזאת, כי לפי רבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. משנה ו', אנחנו מדברים עכשיו על עוד דברים שנעשו שלא כדרכם. הנוטל ציפורניו זו בזו או בשיניו, וכן שערו, וכן שפמו, וכן זקנו, וכן הגודלת, וכן הכוחלת, וכן הפוקסת. רבי אליעזר מחייב, החכמים אוסרים משום שבות. יש לנו כאן כמה מלאכות. נוטל ציפורניים זו בזו, גזיזת ציפורניים זה מלאכת גוזז, אז הגזיזה העיקרית נעשית בכלי, הוא גוזז את ציפורניו זו בזו, או בשיניו, שערו, שפמו, כן, זה, הוא תולש את שערו, שפמו באצבעות ולא במספריים, וכן זקנו, וכן הגודלת, וכן הגודלת זה קולעת את שערה, וזה מסבירים שזה איסור בונה, וכן הכוחלת וכן הפוקסת, זה ענייני איפור, שזה איסור צובע. רבי אליעזר מחייב, כי למרות שזה לא הדרך העיקרית, זה עדיין דרך חשובה וידועה, והחכמים אוסרים משום שבות, הם אומרים שזה מותר מדאורייתא, זה אסור משום שבות, הכוונה מדרבנן. למה? כי זה לא מספיק דומה לאב מלאכה המקורי. שאב מלאכה המקורי של גזיזה נעשה עם כלי, של, ובנייה, זה לא נעשה בשיער המלאכה המקורית. כוחלת ופוקסת, זה לא צביעה על גוף האדם. התולש מהציץ נקוב חייב, ושאינו נקוב פטור, ורבי שמעון פותר בזה ובזה. אז הנה עוד משהו שרבי שמעון פותר. התולש מהציץ נקוב גם כן חייב, אומר תנא קמא, כי זה שהוא נקוב, זה נחשב שהוא מחובר לקרקע. ושאינו נקוב פטור, לפי רבי שמעון, זה לא נחשב מחובר לקרקע, כיוון שהוא עציץ, ולכן הוא יהיה, פטור בזה ובזה. כלומר, גם בתולש מהציץ נקוב, וכמובן מהציץ לא נקוב. עד כאן.